רשת א' של כל ישראל מגישה אקדמיה באלף.
שלום, דוקטור אבי באומן, אימנו הפעם באקדמיה באלף, פסיכולוג קליני יונגיאני, מרצה במרכז זיגמונד פרויד. תמיד זה מצחיק שאתה בפרויד ואתה כן, יונגיאני, כן. שבאוניברסיטה העברית, וכן בשלוחת לזלי קולג' שבנתניה. אנחנו מדברים על אגדות גרים כחלון אל הנפש, על פי יונג, ואיך פרויד היה מציג את זה. אתה כל פעם תיתן את שתי הגרסאות?
אני אזכיר את זה מדי פעם, כן.
אנחנו בשיחה השנייה, ואמרת שאנחנו נעסוק באגדה שבעצם אומרת הכל טוב, אין רע, נכון? אנחנו מדברים על היפהפייה הנמה.
אנחנו מדברים על אגדה שנקראת שושנית החוכים, למרות שהאמריקאים קראו לה היפהפייה הנמה, ואנחנו רגילים לביטוי...
Sleeping Beauty?
Sleeping Beauty, היפהפייה הנמה, אבל האגדה באופן מקורי היא נקראת שושנית החוכים, שזה מדגיש את הצד הדוקר שלה, וגם וגם היפה שלה, היא גם שושנית והיא גם חוכים, זאת אומרת את העניין הזה של הדוקרת והיפה.
שושנית, אני יודע למה, מי תרגם שושנית החוכים?
זה תרגום של קוראים לו לוי, איך קוראים לו לוי, כן.
מה?
שמעון לוי.
שמעון לוי? כן. אני מכיר אותו, הוא עבד פעם ברדיו. כן. פרופסור שמעון לוי. אז הוא תרגם את זה מחדש?
כן.
וקרא לזה שושנית החוכים.
כן.
שושנית, כי בגרמנית זה דורן רוסיין, והרוסיין זה הקטנה, ודורן זה
הקוץ,
והקוץ אפילו קודם לה, נכון?
נכון.
טוב, ככה עשויה הגרמנית.
אז, נכון, אז הכוונה היא, למה אני מדגיש את זה? כי האגדה עוסקת ברוע, והיא עוסקת גם בחלק הדוקר וגם בחלק היפה. וכשאנחנו אומרים Sleeping Beauty, זה נראה לנו הרבה יותר כזה, ה-American Dream כזה, החלום האמריקאי. אז אני מדגיש, ודרך אגב, כל האגדות של האחים גרים, יש להם גם גרסאות יותר מרוכחות, כי יש בחלקן הרבה אכזריות ודברים קשים, ואז אנחנו נראה, ואני אזכיר את זה, שיש גרסאות שמבטאות אולי תקופה שבה מנסים קצת יותר ליפות, או קצת יותר לעדן את הרוע.
גם הגרסאות המרוכחות מופיעות תחת הכותרת אגדות גרים?
כן.
חתומים עליהם
כן,
האחים גרים?
כן, למשל כשהצפרדע הנסיכה נושקת לקרפד או mm-hmm. לצפרדע, זה גרסה מרוכחת. בגרסה המקורית של האחים גרים היא לא נושקת, היא זורקת אותו אל הקיר, ואנחנו נדבר על האגדה הזאת בהמשך. זאת אומרת, יש פה כל מיני ניסיונות להביא את זה בצורה יותר מרוכחת עבור הילד. אז אותו דבר כאן. יש בכלל ניסיון באגדה הזאת, נראה, להכחיש, להסתיר את הרוע, לגונן על הילד בפני הרוע, גם בשביל ההורים וגם בשביל הילד, כאילו להגיד שהרוע לא קיים. ואנחנו רואים את זה מתחילת האגדה. נולדת ילדה אחרי מצוקה של אקוט מסוימת, מה שקורה הרבה פעמים באגדות, שיש מצוקה מסוימת עד שהגיבור נולד ומגיע.
זה גם בתנך.
זה גם בתנך וזה גם במיתוסים.
במיתוסים.
כי הוא נולד במצוקה על מנת שיוכל להתגבר על משהו, והאגדה רומזת לנו שיש פה איזה בעייתיות מההתחלה. אז אחרי הקרות נולדת התינוקת היפהפייה, אחרי שהצפרדע ניבאה שתיוולד תינוקת היא נולדת, למזל טוב, וההורים כל כך מאושרים וכל כך מוקסמים והילדה כל כך יקרה להם שלמסיבת הלידה שלה הם מחליטים להזמין רק מברכות טובות, זאת אומרת רק את הפיות הטובות שהם יברכו, את הקוסמות הטובות, ויש איזה קוסמת אחת שהיא לא רצויה כל כך והיא כנראה הרעה, היא לא מוזמנת, כי הם לא רוצים להכניס את הרוע מההתחלה. עכשיו, יש פה איזה מין מעגל מאוד מעניין, כי בדרך כלל הרוע צומח במקום של הכיפוח, במקום שהוא לא מוזמן.
בהזרה,
כן.
נכון.
כבר במיתולוגיה אנחנו רואים את זה, שהאלה לא מוזמנת לנישואים, שם שזהוס והרה, היא זורקת איזשהו תפוח מריבה לתוך המסיבה, והתפוח כתוב, תנו אותי ליפה ביותר, ואז יש ריב מי היפה ביותר, ויוצרת ריב. הרוע בא כתוצאה מאיזשהו סבל של דחייה, של קנאה, של להרגיש לא להיות רצוי. שם הוא מתבשל.
אז כביכול זאת נבואה שמגשימה את עצמה, כי ברגע שאתה שם על מישהו תווית, זאת הפיה הרעה, היא תהיה הפיה הרעה.
בוודאי.
מצד שני, אתה לא יכול להפקיע מן האנשים את האמירה, זאת פיה רעה, היה לנו ניסיון רע איתה.
נכון, אנשים שיש להם מסיבה שהם מאוד שמחים, הם אומרים, אני רוצה במסיבה הזאת רק אנשים שיעשו לי טוב.
רק את השכנים הנחמדים.
שיכניס אנרגיה רעה, היום זה מקובל להגיד אנרגיה, או שיביא קנאה, או שיביא עין רע, או שיביא כל מיני דברים כאלה. אז הרוע לא רוצים אותו. ומה שקורה זה שהמברכות, או הקוסמות הטובות שבאות לברך, והן בעצם מסמלות את כל הצד הטוב של החיים שרוצה לברך את הילדה שהגיעה לעולם, מתחילים לברך, וכולם מברכים שהיא תהיה יפה ותהיה מוצלחת ותהיה חכמה ותהיה תלמידה טובה והכל, ומגיעים עד המברכת המספר 11, ולפני שמברכת ה-12, פורצת פנימה הלא מוזמנת, הרעה, שהיא המספר 13, שגם לא יש את הקונוטציה הרעה מספר 13, היא נכנסת פנימה, פורצת אפילו שלא הזמינו אותה, והיא אומרת, הילדה הזאת בגיל 15 תמות. הדבר הכי רע, תינוק קטן ויפה ונהדר ומקסים, ומישהו אומר, בגיל 15 הוא ימות. מה יכול להיות? נוראי. כמובן שהפייה 12 עוד לא ברכה, ואז היא מרקחת את העונש או את הכללה של הפייה הרעה, ואומרת, היא לא תמות, היא רק תישן למשך 100 שנים. זאת אומרת, הצליחו לרקח או להתגבר במידה מסוימת על הרוע הקיצוני, אבל עדיין יהיה פה משהו רע יקרה לה בגיל 15. 100 שנה היא תישן. עכשיו, ההורים המבוהלים ש... בעצם נורא פוחדים של התינוק הקטן יקרה משהו, משהו נורא אופייני, יש לך דבר יקר ומקסים ואתה כל הזמן פוחד, אתה מגונן עליו, שומר עליו, הם מופיעים כהורים שלא רוצים שלידה יעונה כל רע, דומה לכל מיני הורים, ופה זה אולי יותר קיצוני, כי הם שומעים על איזה כללה שמסתובבת, ואז האבא מחליט להסיר בממלכה כל דבר חד שיכול לדקור אותה, כי המוות שלה אמור היה להיות כביכול מדקירה של נול.
היא אמרה את זה, המחשפה?
המחשפה אומרת שהיא תמות. יש גרסאות שהיא גם מפרטת את זה יותר.
שזה יהיה ההורים, מדקירה?
כן, שזה יהיה מדקירה של נול. אבל ההורים, כדי להגן עליה, מה שהאגדה מספרת, הם מסתירים כל דבר חד, כל דבר דוקר.
היא הייתה נכתבת היום, האגדה הזאת, אז היו...
אולי ממציאים
תאונת דרכים.
כן, ש... אבל קשה להסתיר את זה, אז מה שקורה בסיפור, בהגדה, זה שהמלך והמלכה, בעיקר המלך, הוא מסתיר כל דבר חד, כל דבר שיכול להזיק, ומגדלים את הנסיכה החמודה בצמר גפן. כי היא לא נתקלת בשום דבר שיכול להזיק לה, או שידרש ממנה איזושהי התמודדות עם משהו רע. והיא גדלה באמת ב-over protection כזה. כן? מה שברור לנו כבר מהאגדה הזאת, שאובר פרוטקשן הוא לא ממית, הוא אולי מרדים. כן? כי היא נרדמת עוד מעט. אבל מה שקורה זה שהיא מגיעה לגיל 15 באמת, וההורים פעם אינם בבית, וזה מעניין, היא בכל זאת מאוד מאוד סקרנית, ורוצה לפגוש את החיים, היא מתבגרת, ואז היא צריכה בעצם... לעשות איזושהי דרך כדי לגלות כל מיני דברים שהיא לא יודעת, כי עד עכשיו גידלו אותה בצורה נורא מבודדת כביכול מן העולם.
ואף פעם הם לא הלכו לקונצרט ולקחו בביסיטה.
לא, תמיד שמרו עליה. ופה האגדה מספרת, כרגע ההורים עזבו, אינם, הם לא נמצאים באותם ימים, ואז היא מתחילה לשוטט בארמון מתוך סקרנות, מתוך צמאון לדעת, מתוך רצון לחיות, מתוך רצון אולי לגדול. אולי המוטיבציה העמוקה שלה היא בעצם לא רק המשאלה שפרויד היה אומר למיניות, אלא גם בכלל לצאת לעולם, לחיים, לפגוש מה יש פה בכלל?
ידיעת, לאכול מעץ הדעת טוב ורע.
בדיוק, okay. בדיוק. ואז היא עולה למגדל בתוך הארמון, ובתוך המגדל היא רואה למעלה איזושהי דלת סגורה, שנורא נורא מסקרנת אותה. הדלת כבר חלודה, וכשהיא בקושי מסובבת את המפתח, זה משמיע מין חריקה כזאת של חלודה, היא פותחת את הדלת, ובפנים היא רואה אישה זקנה, מין זקנה חכמה כזאת, שכבר חיה כנראה הרבה הרבה דורות קודמים או משהו, כי היא מבטאת גם איזשהו משהו יותר עתיק, והיא טובה בנול, והילדה, הנערה, בעצם נורא מתעניינת, מה זה שם קופץ מפזז, מה את עושה שם, מה זה הדבר הזה? זה נראה לה דבר שהיא לא ראתה אף פעם, והיא מאוד מסוקרנת, והיא בבת אחת שולחת יד ורוצה לגעת בזה. עכשיו, פרויד היה אומר פה שאולי הנול הזה מסמל עבר מין גברי.
כמו בעצם... כלום, אני רק שמעתי מגדל וישר שמעתי
כן, סימבול, במגדל,
סימבול זה... פאלי.
כן, אז יונג היה אומר אולי זה גם זה, אבל זה בכלל הרצון שלה להיפגש עם החיים, שכולל בתוכו גם סקרנות, גם מיניות, גם בכלל רצון לגעת, גם רצון לדעת, גם רצון להיפגש עם דברים. ואז כשהיא, לא נשבור פה את הדרמה, ברגע שהיא נוגעת הרי בנול, היא נדקרת ומיד נרדמת. ופה היא נרדמת את המאה שנים שלה. ותוך כדי זה שהיא נרדמת, בעצם כל ההרמון, הכל בעצם נרדם איתה ביחד.
וזה הפיה לא סיפרה?
לא.
היא לא סיפרה?
היא אמרה שהיא תישן, אבל מה שקורה בסיפור... זה שבעצם עבור הילדה הזאת, אם נסתכל על הארמון וכל מה שקורה מסביב, העולם שלה...
העולם מת.
העולם מת בשבילה, או רדום בשבילה.
כן.
היא נמצאת עכשיו 100 שנה באיזושהי התכנסות, רדימות מסוימת, על מנת רדימות כלפי העולם החיצון, אבל אולי כלפי עצמה באיזושהי התכנסות, על מנת להכין את עצמה יותר טוב, למפגש אולי עם החיים, מה שלא הכינו אותה כל כך בתוך הילדות שלה. זאת אומרת, כאילו יש איזו הרגשה באגדה שאולי מבטאת משהו שהרבה פעמים קורה גם בחיים, שההורים מגינים, מגיע הרגע שהילד צריך לצאת לחיים, הוא לא יכול, ואז הוא צריך עוד איזו תקופה של הכנה, של התכנסות, של התכוננות. באותה תקופה היא רדומה ישנה וצומחת סביב ההרמון, בעצם סביבה, גדר מאוד יפה של ורדים, אבל מאוד מאוד קוצניים. קוצניים עד כדי כך שמי שמנסה להיכנס בגדר, או לחתוך אותה, לשבור אותה, לגזור אותה, הוא בעצמו נאחז, והוורדים בעצם תופסות אותו. אי אפשר לחדור אליה. היא, כמה שהיא עצמה לא הייתה חשופה לרוע, או לזה, היא עצמה כרגע מאוד מאוד שומרת על עצמה בעזרת חומה של קוצים. כן, זה מזכיר לנו את אותה מתבגרת שהיא עוד לא מוכנה, והיא כל הזמן עוקצת ודוקרת ומרחיקה. הנשיות שלה עדיין נמצאת באיזשהו מצב שהיא צריכה להתחזק. היא עוד לא מוכנה למפגש.
ואז היא עוקצת החוצה?
היא דוקרת, היא עוקצת, היא שולחת חיצים, היא לא מוכנה למפגש.
ואז התשלום יהיה שהחיצים יופנו אליה מבחוץ ברבות הימים?
זה לאו דווקא. כרגע המצב מתאר שהיא רדומה בהתכנסות, והיא דוקרת, ואי אפשר בעצם להגיע אליה.
אתה כבר מדבר על הפירוש הפסיכולוגי.
כן. גם באגדה זה מופיע ככה. הגדר סוגרת על הארמון, וכל הנסיכים שרוצים
להגיע,
כי יש שמועה מאוד גדולה
שיפה.
שיש שם נסיכה מאוד יפה שהיא סגורה בתוך הארמון עם החומת קוצים הזאת, וכולם רוצים לחדור ולהיכנס. כן, אז שוב אפשר להתייחס לזה רק ברמה יותר של המיניות, שהיא עדיין לא מוכנה מבחינה מינית, ואז היא דוקרת ועוקצת, אבל אפשר להגיד שהיא בכלל לא מוכנה לכל מפגש, והיא כרגע מגינה על עצמה, היא שומרת על עצמה. והאגדה מספרת לנו שיש כל מיני נסיכים שמנסים לחדור את החומה הזאת, וכל אחד, וכולם לא מצליחים, זה מאוד קשה.
הם מתים?
הם מתים.
כן, מתים.
הם ממש נתפסים בין העברדים, בין היחזים, ולא מצליחים להשתחרר, וזה ממש כמו איזה מין מלכודת כזאת, מתואר באגדה, כי זה כל כך דוקר וכל כך קשה להגיע, ולא נוצר שום מפגש, ושים לב שבכל התקופה הזאת היא עדיין באמת גם ישנה. זאת אומרת, הנשיות או משהו בתוכה לא פתוח לעולם, אלא סגור בפנים וישן. ואז מופיע הנסיך המיועד לאותה נסיכה. הנסיך הזה הוא שמע מסבא, זה כבר 100 שנה, כן? הוא שומע על ההרמון הזה שזה הופך בשבילו לאתגר, הוא רוצה, הוא מרגיש את עצמו מאוד נחוש וחזק, והוא מוכן, והוא יבוא והוא יחתוך את הגדר הזאת והוא ייכנס פנימה. ומה שהאגדה מספרת זה שעם כל הנחישות והאומץ והכוח והוא מגיע, ובדיוק שהוא עומד על פתח הגדר עברו 100 השנים, ואז בעצם הגדר נפתחת באיזה מצורה שהוא כמעט לא צריך להתאמץ. זאת אומרת, יש פה בהחלט את הטיימינג הנכון שהוא הגיע, שהנערה כבר הייתה בשלה, היא נרפתה כבר מכל מה שהיא עברה בעצמה, והיא כבר יותר חזקה, והיא כבר כנראה פחות צריכה להתגונן, והיא מוכנה, אבל גם הוא מספיק חזק ומספיק נחוש, וגם אם הוא יתקל בגדר הזאת, אז הוא יוכל להגיע אליה. אבל מה שמעניין פה זה העניין של הטיימינג, זאת אומרת שזה נפתח והוא נכנס.
טוב, צריך גם את הגורל, הטיימינג זה הגורל, אבל אילולי המעשה שלו, שהוא מוכן ללכת אף על פי שאחרים מתו, אז גם כן כלום לא היה קורה.
בדיוק, אז הוא גם צריך להיות מוכן, וגם צריך זה, אבל גם צריך להיות הזמן המתאים, ויש פה בהחלט את הגורל, כמו שאתה אומר. הגורל בכלל מופיע באגדה הזאת בצורה מאוד מעניינת, והגורל, גם הטוב וגם הרע, הוא מופיע דרך הנשים שמברכות אותה. כי יש את החלק הטוב של הגורל, שאולי זה 12/13, ויש את החלק הרע של הגורל, שהוא היה 1/13, זה הרוע שנמצא שם ועורב בפתח. תמיד שנולד משהו יפה וטוב ונהדר, יש מישהו שלא מבסוט מזה. לא כולם, יהיו הרבה שיהיו מבסוטים ויברכו, אבל יש גם תמיד מישהו שלא כל כך מאושר מזה. והוא כאילו מסמל את החלק של הצרות שיבואו. כן, בתוך זה זה הקנאה והדחייה והאפליה.
והכיליון.
והכיליון.
הרי כל דבר יפה וחכם ומוצלח ומצליח, כן. בסופו של דבר יחלה.
אז בתוך הגורל תבוע כבר גם הצד הרע, ומה שהאגדה בעצם אומרת לנו, שאם היינו נותנים לזה מהתחלה מקום מסוים, ולא נורא מפחדים מהרוע, יכול להיות שאם הפייה ה-13, שהיא מסמלת פה את הרוע, היה לה קצת יותר מקום, שם כתוב שלא היה לה צלחת אפילו, אז יכול להיות שהיא הייתה יותר מרוכחת. יכול להיות שהיה אפשר להתמודד איתה בצורה מסוימת. אבל ההכחשה והדחייה, ואין מקום ולא מזמינים ולא נותנים מקום לרוע במובן של ההתייחסות, זה יוצר בעיה יותר גדולה בגורל.
גזר דין של 100 שנות בדידות.
של 100 שנות בדידות, שינה, קוצניות, אי יכולת לחיות. כן? אז לנושא שלנו, האובר פרוטקשן הזה שמופיע בצורה קיצונית באגדה, אני מוכרח להגיד שלדעתי כל הורה חווה משהו מזה. אנחנו הרי רוצים לגונן על הילדים שלנו מכל רע, ולפעמים יותר מדי לגונן. כמובן שיש הורים שיותר מדי מהר חושפים את הילדים שלהם לרוע, ואז זה יותר גרוע. כן? הגדה הזאת עוסקת בהורים כביכול טובים.
כן. טובים מדי. הרוע,
טובים מדי, הם over protection. אבל יש גם הורים שהם בעצמם מביאים רוע על הילד, ואז זה באמת יותר טרגי. לא רק תישן, אולי יקרו דברים יותר חמורים. אז האגדה פה יותר מדגישה את הניסיון להכחיש. ואני אומר שוב, יש הרבה מאוד הורים שמנסים לגונן, לעשות בשביל הילד, להקל על הילד, לא לתת לו להתמודד עם החלקים הרעים, והם גם מכחישים בתוך עצמם. לדוגמה, מישהי אמרה לי, אני הייתה לי אמא כזאת וכזאת, אז אני את הילדים שלי רוצה לגדל בלי זה ובלי זה, כל מיני דברים שאמא שלה עשתה.
דברים רעים.
והיא רצתה להיות אמא מושלמת בגלל זה.
כן.
עכשיו, בגיל ההתבגרות, פתאום הילדה שלה פיתחה איזושהי בעיה, איזו הפרעת אכילה מאוד קשה. ונוצר מין מצב כזה שהיא הייתה, היא רצה להיות אמא מושלמת, ופתאום גדילה לילדה שהיא לא מושלמת. אז היא פתאום הרגישה, מה עשיתי? ובאמת הילדה הייתה צריכה עד גיל מסוים להיות הילדה המושלמת של האמא המושלמת. להתאים לתמונה הזאת של להיות פרפקט. והבעיה התחילה בזה שהיא פסיקה לאכול, שהיא רצה גם להיות עם איזה יופי מושלם. מה שקרה זה שהיא פתאום הפכה לילדה רעה, כי היא עשתה לאמא שלה המון בעיות, והיא הייתה בסכנה, ואז גם האמא הרגישה בסופו של דבר, אני לא יותר טובה מאמא שלי, אני ניסיתי להיות מושלמת, ניסיתי להיות טובה, אמא שלי הייתה כל כך רעה, ואני לא רציתי לתת לה רוע בכלל לחדור, והנה, החיים מלמדים אותי שאי אפשר.
אז אלה הקוצים שמופיעים ברגע שאתה מנסה לשמור את הילדה מן הנולים, תמיד נול אחד יהיה בסוף.
בדיוק, והנול,
בקצה הדרך.
ועל הנול אפשר להתייחס, אם אנחנו כבר הולכים בסימבוליקה יונגיאנית, הנול שהוא מסמל את החלק של תביעת חוט החיים, האלות שטובות את חוט החיים, אחת קובעת טובה את החוט, אחת את האורך, ואחת גוזרת אותו. אתה יודע שיש את אלות הגורל, החוט הזה תמיד מסמל את חוט החיים. והנול, שהוא גם מסמל מאוד נשי, הוא גם מסמל פה את החוט של אותה נערה, חוט החיים שלה. שאין מנוס, צריך גם להידקר באיזשהו שלב. וכל אחד יש לו, בגורל שלו כבר ישנו את המקום הזה, שבו הוא יקבל את הדקירה שלו. ואנחנו לא יכולים לחסוך את זה מאף אחד, ובטח לא לחיות את הגורל של הילדים שלנו, ולמנוע מהם את הכאב הזה של החיים.
אנחנו נראה את המשמעות של הסיפור הזה אולי עוד יותר טוב לנוכח הסיפור הבא.
כן.
נכון? שבו אני מבין, אם פה היה אין רע, אז בסיפור הבא יהיה אין רע בלי טוב.
כן.
כן?
כן. ואת המאבק הבין טוב והרע אנחנו נראה שם.
באגדה הבאה.
כן.
על אגדות של גרים, כולן גרים.
כולם.
אצלך בסדרה. ככה אתה מלמד את זה.
כן.
אנחנו מדברים עם דוקטור אבי באומן, פסיכולוג קליני יונגיאני, מרצה במרכז על שם זיגמונד פרויד באוניברסיטה העברית בירושלים, ובשלוחת לזלי קולג' בנתניה. קובי מרדו, טכנאי השידור, אני בני הנדל, שלום רב.